הרדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית עם אלעד אוזן
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו לחדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית כאן ברדיו הבין תחומי 106.2 FM בתוכנית שתוקדש כולה לפתיחות לפתיחות של מלחין מאוד 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 מיוחד איש מאוד מעניין ג'ואקינו רוסיני עצם אחד נקרא לזה אבות האופרה האיטלקית אבל בוא נאמר בתקופה של שהוא חי הוא חי לא מעט הייתי אומר רוסיני נולד ב-1792 והלך לעולמו ב-1868 תחשבו לבד הוא חי בערך כפול משוברט למשל זה לא יפתיע אתכם שהוא נולד להורים מוזיקליים לאבא שהיה נגן קרן אמא הייתה זמרת והוא למד לנגן בכינור ובצ'מבלו בילדותו היה גם ילד עם קול מאוד מאוד נעים בגיל 14 כבר עבר ללמוד בקונסרבטוריון של בולוניה למד קומפוזיציה וגם לנגן בצ'לו ובפסנתר די מהר הפך להיות מלחין אופרות בעצם הוא כתב לא מעט אופרות די הרבה אפילו שבהתחלה לא מי יודע מה הצליחו. בתחילת דרכו הוא מונה למנהל של שני בתי האופרה של נפולי. כל שנה הוא היה צריך לכתוב אופרה אחת לכל אחד משני בתי האופרה הללו. הוא עבד במקומות נוספות. כמו שאמרנו, לא הכל הצליח לו. ואנחנו ניקח היום בעצם מכמה אופרות שדווקא יותר הצליחו, פתיחות אוברטורות, שיתנו לנו גם את מה שנקרא את האווירה בעצם של, 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 של האופרה, וגם את כישרונו המלודי והתזמורי הענק של ג'ואקינו רוסיני. אנחנו פותחים עם האוברטורה מווילהלם טל, אחת מהסיפורים העממיים המפורסמים יותר, כאן דווקא סיפור שוויצרי, נדבר עליו.
Thank you.
וילהלם טל, האוברטורה מתוך מתוך האופרה וילהלם טל מאת ג'ואקינו רוסיני. בעצם הסיפור הזה זכה ללא מעט עיבודים, והליברית עצמה נכתבה בצרפתית. כן? הרעיון הוא שאפשר לומר, האוברטורה הזאת די הגדירה את האופרה, היא הפכה להיות אחת מהפתיחות המפורסמות ביותר, הייתי אומר אפילו אחד הקטעים הפופולריים מתוך האופרות בפרט ובמוזיקה הקלאסית בכלל, כמו שאתם הבחנתם, פתיחה די ארוכה, שכוללת ארבעה קטעי משנה. בעצם הפרלוד, אותה פתיחה או פתיחה עדינה בצלילים נמוכים של דו עם הצ'לו. אנחנו לא בדיוק מבינים מה קורה. הסופה, הקטע התזמורתי היותר יותר סוער. בהמשך הקריאה על הפרות, שם רוסיני עושה שימוש בקרן אנגלית ובחליל, ובעצם דהרת הסוסים, שהקטע הכי מפורסם מתוך הפתיחה הזאת. אם שמתם לב, החצוצרות הם כל כלי הנשיפה ככה מצטרפים בטוטי, עם טופים, טימפני, טרומבונים. כן, כך בעצם נפתחת האופרה וילהלם טל. אותו, מי הוא היה, כן? וילהלם טל בעצם אחד מהגיבורים האגדתיים שחי בשוויץ בתחילת המאה ה-14, סיפור של איש אמיץ, עיקר, שהנהיג את המאבק השוויצרי להיפרדות, לחירות מאוסטריה, ובהרבה מובנים הוא הפך להיות איזושהי דמות מייצגת מאוד, גם ברמה של ערכיו האישיים וגם ברמה הפוליטית. אותו, אם אתם זוכרים בעצם, אולי הקטע היותר מפורסם אופרה הזו, כשוילהלם טל עובר על פני המושל האוסטרי, בעצם שהחליט משום מה להעמיד בכיכר העיר מוט, הניח עליו את כובעו, והוא הורה לכל מי שעובר שם לקוד בפני העמוד. וילהלם טל עובר על פני העמוד, וכמובן לא קד, עוצרים אותו ואומרים לו שתי אופציות. האופציה האחת היא לראות בקשת חץ לעבר תפוח, שהתפוח יוצב על הראש של הבן שלו, והשנייה, למות. וילהלם טל מצליח, בעצם מקבל את מקבל מהמושל הבטחה לשחרר אותו, ואם הוא יצליח במשימתו, וילהלם טל כידוע מצליח, מפלח את התפוח שניצב על ראש בנו ביריעה אחת. כן, בעצם אולי הסיפור המייצג של 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 האופרה הזו. רוסיני, כמו שאני אמרתי, הוא למד לנגן בצ'לו. ייתכן מאוד שהפתיחה הזו קשורה. אנחנו עוברים עכשיו לספר מסביליה. אוברטורה מתוך הספר מסביליה.
הרדיו הבינתחומי 106.2 FM.
זו הייתה אוברטורה מתוך הספר מסביליה. עכשיו אנחנו עוברים לאופרה הבאה, לגצה לדרה. בעצם זאת מלודרמה, אופרה בשני חלקים שרוסיני מלחין בשנת הבכורה, נערכה ב-1817, יחסית מוקדמת. אנחנו נשמע כעת את הפתיחה.
Thank you.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM.
חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד אוזן.
הפתיחה, האוברטורה מתוך לגץ הלדרה, היא כמובן העורב על הכחן. גם אחת מה פתיחות המפורסמות של רוסיני. באופן כללי, האופרה הזו בוצעה בניו יורק, ולאחר מכן היא לא מי יודע מה הצליחה. היא הועלתה מחדש רק בשנת 1965, תחשבו על זה. איפשהו זה לא מי יודע מה מסמל עבורנו למה היא הפכה היום, אבל בעצם הפתיחה הזו מנגנים אותה המון כחלק מקונצרטים תזמוריים. בעצם כמו שאתם אומרים, הפתיחות בכלל של רוסיני, זה גם אחד המאפיינים, כן? הן יצירות שעומדות בפני עצמן. יש להן לפעמים פרקים פנימיים, חלוקה פנימית מדודה, שמאפשרת להם לעמוד בפני עצמן ולהוות בעצם מרכיב בסיסי, כשאנחנו רוצים להרכיב תוכנית קונצרטים. פתיחה של רוסיני בדרך כלל מתחברת טוב עם מה שלא יהיה. גם כאן בעצם החלק הראשון זה מין שיר לכת בסגנון מרשי כזה, עם תזמור, עם מרקם הומוריתמי, עם עוצמה גבוהה, מקצב אופייני ככה ברבעים, ובהמשך, כפי שאתם שמתם לב, רוסיני מכניס כאן חידוש תזמורי. הטופים האלה שמבצעים את הטרמולו הזה בצורה צבאית, בעצם איזשהו חידוש רוסיני הכניס אל תוך התזמור. כמו שאתם ראיתם כאן, בעצם יש לנו נושאים ונושאים מנוגדים, והקטע הדרמטי שמסיים גם את החלק השני. החלק השלישי גם הוא משתנה, ואז אנחנו מקבלים את הוולס הזה עם המון המון שמחה, המון אוויר. כשבסופו חוזרת עוד פעם הכניסה הטוטי של התזמורת בצורה דרמטית, הקודה הזו שמראה לנו את כל הכוח בעצם של התזמורת, השיטפון הזה של הסולמות היורדים, העלייה הכרומטית, המערבולת הזאת, פה 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 פה. והסיום עם האקורד הזה, עם האקורדים הבלתי ברורים. כן, רוסיני היה אלוף התזמור, אין ספק. אנחנו ממשיכים את התוכנית עם שתי פתיחות. אחת מתוך האיטלקיה מאלג'יר. בואו נשמע אותה כעת.
Intrepido il tuo
סיני האיטלקייה מאלג'יר, הפתיחה. אתם יכולים לנסות ולדמיין כמה קשה לשיר את ה, את ה, את ה, את האריה הזו. התסיטורה הגבוהה, המשחק האדיר עם הכל. לא קל, לא קל היה להיות סופרן באופרות של רוסיני. אנחנו מסיימים עם האוברטורה האחרונה מתוך סמירמידה, בעצם אופרה שמבוססת על טרגדיה שכתב לא אחר מאשר וולטר, על אותה מלכה אשורית אגדית, בעצם עבר עליה הרבה מאוד נקרא לזה טרגדיות של מוות ונטישה, ועם הזמן בעצם המלכה הזו הפכה להיות דמות אלוהית ונכללה בתוך המיתולוגיה המסופוטמית. וולטר כתב על זה בעצם, והליברטו שנכתב על ידי גטניו רוסיני, רוסי סליחה, שהיה אחד מהאנשים שעבדו לא מעט עם מלחיני האופרות האיטלקיים, גם רוסיני אבל גם דוניצטי, עם ג'אקומו מיירבר ועם עוד מלחינים רבים אחרים. זאת הפתיחה, בואו נשמע. ...
Thank you.